טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור שסיימנו לפני כמה דקות, ראינו את, הייתי אומר, את המסלול העקרוני של הרמב״ם ביחס להופעת חיי תורה. המסלול נקרא לו הילדותי, והמסלול הבוגר, כשהמכנה, או שההבדל המרכזי בין שני המסלולים האלה, האם האדם מנהל את חיי התורה שלו בעניינים של קיום מצוות, תפילה, לימוד תורה, כל התפקודים במחרות הדתיים, האם הוא מנהל אותם מתוך איזשהו אינטרס אישי או אינטרסים אחרים, שזה נקרא שלא לשמה, ואז ממילא הכוח המניע אותו זה לא המועיל אלא הערב, זה לא השכל אלא החוש והרגש, זה לא הכלל אלא הפרט, שזה השלב הראשון, ומבחינת השלבים הראשונים שהילד מנהל כך את חיי התורה שלו זה בסדר גמור, לבין השלב האידיאלי, שזה השלב של האדם הבוגר, שמה שמנהל את החיים שלו זה האמת באשר היא אמת, כלומר הידיעה האלוהית השכלית שחיה כל כך בנפשו של אדם עד כדי כך שהוא יוצא לדרך, לדרך עבודת השם שלו, מכוח המנוע האלוקי הזה. כמובן מתלווה לזה גם האינטרס האישי, אבל נקודת המוצא ונקודת המטרה היא המגמה האלוהית, ולכן השכל מנהל את החיים ולא הרגש, הכלל ולא הפרט, המועיל ולא הערב וכו'. זה פחות או יותר מה שראינו ברמב״ם בהקדמתו לפרק חלק. הייתי אומר, המקבילה לרמב״ם הזה, אומנם אולי קצת יותר בצורה מפורטת, זה הרמח"ל בספר מסיעת ישרים, בדף שלנו, בחוברת, דף 31, עמוד 87, בפרק ד', כשהרמח"ל מדבר על קניית הזהירות. אז כולנו מכירים גם את הרמח"ל הזה, וגם אותו כמו את הרמב״ם, אי אפשר לא להזכיר כשאנחנו עסוקים בסוגיית חיי תורה. אז הרמב״ם מדבר, אז הרמח"ל מדבר על הזהירות, נכון? איך אדם הוא נזהר מלא לעבור עליו. אמרנו באחד משיעורי מסיעת ישרים שהמילה זהירות זה מלשון זוהר. אז הייתי אומר בכותרת ראשית שמאוד דומה לרמב״ם, איך אדם עובר ממדרגה שהגילוי האלוהי בחייו הוא זהירות, כלומר כל הזמן מה לא לעשות, לזוהר במובן הזה שהוא רוצה להיות זוהר, שהאלוהי מופיע דרכו והוא כמו אבן זוהרת. ישראל אשר בך את פער. אז כל מידת הזהירות זה בעצם לעבור ממדרגת הזהירות, בחינת קגב, לבחינת הזוהר שהוא אבן ספיר שמאירה לעולם, מאירה לעצמו ולעולם. אז כאן הרמח"ל מדבר איך האדם באמת מגיע לזהירות, ונתמקד רק בעניין שלנו, והוא אומר שיש שלוש מדרגות אנושיות איך לגלות את מידת הזהירות. שבעצם המעבר בין שלושת המדרגות זה המעבר מהזהירות כגבולות ומסגרת, לזהירות במובן של זוהר, של לגלות את האלוהי באופן חיובי דרכנו. המדרגה העליונה, או האדם העליון, קורא לו הרמח"ל שלמי הדעת. אז זה מאוד דומה למה שלנו ברמב״ם, אותם האנשים שדעתם שלמה. כלומר, השכל האלוהי, לא רק האנושי, ודאי לא החושים והרגשות, הוא המנהל את החיים. ואז ממילא, היות והאדם הזה שקל בדעתו, תכף נראה את המילים של הרמח"ל, היות והאדם הזה שקל בדעתו השלמה, מה עיקר, מה תפל, ותיעדף נכון את העיקר והתפל, ממילא האדם הזה יש סיכוי שבאמת יהיה זוהר. אבל למטה משלמי הדעת, יש עוד שתי מדרגות, הוא קורא למדרגה התחתיתית פחותים, ולמדרגה היותר תחתיתית ההמון כולו. וזה מאוד מאוד דומה לרמב״ם. אז בואו נראה. מקור 2, עמוד אמרנו 87, עמודה אמצעית, הקטע השני. והנה יש בהתבוננות הזה הערות, הערות בהדרגה. המדרגה העליונה לשלמי הדעת, השנייה ולפחותים מהם, ג', המדרגה השלישית, ולכל ההמון כולו. מאוד מעניין שהמדרגה הבינונית הוא קורא להם הפחותים מהם. אין להם שם עצמאי, נכון? ההמון זה ההמון. שלמי הדעת זה שלמי הדעת, אבל המדרגה האמצעית אין לה שם. הייתי אולי אומר, אפשר לומר, אולי זה נכון, שהפחותים מהם הפחותים משלמי הדעת. כלומר, יש אנשים שהם שלמי הדעת, ויש אנשים שהם חלקי הדעת. יש אדם שדעתו שלמה, ויש אדם שדעתו חלקית. יש לו דעה, אבל הדעה שלו חלקית. מה ההפרש, מה נפקא מינה? אדם שדעתו שלמה, תמיד השכל, ותמיד השכל האלוהי, מנהל את החיים שלו. ולכן תמיד הוא ידע לכוון נכון את החושים ואת הרגשות. אדם שדעתו חלקית, אז פעמים השכל מנהל את החיים, ופעמים השכל נכנע מפני החושים והרגשות, או החברה וכדומה. ואז השכל לא מנהל את החיים. והאמון, נראה בהמשך שההגדרה של אמון, דרך אגב, גם הרב באורות הקודש ככה מגדיר את המושג אמון, אמון זה אדם שהחושים והרגשות מנהלים אותו. זה נקרא אדם אמוני. שמה ששולט בהמוניות, מה ששולט בחברה, כמו שראינו בעיניה, הנוצץ והמבריק, זה מה שמנהל את החיים של האדם. אז בואו נראה דברים שכולכם מכירים, רק נקרא אולי כמה שורות, כמה הגדרות, ונסתפק בזה, בהקשר הזה, כי זה ממש המשך הרמב״ם. לשלמי הדעת, תהיה להם ההערה, ההתעוררות, להיות זהיר, במה שיתברר להם, עכשיו שימו לב, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה. כלומר, אדם במדרגה העליונה מחפש את השלמות. שלמות כפי שבן אדם יכול, אדם בעולם הזה יכול להגיע למדרגת השלמות הזאת. והכוח המברר את השלמות, הכוח שמברר מהו דבר שלם ומהו דבר לא שלם או חלקי, או חסר, או אפילו נזק וכו', זה השכל. ובפרט השכל האלוהי שרק הוא יודע לסדר את היחסים המדויקים בין הכוחות, הכישרונות וכו' שיש באדם ובעולם. לכן לשלמי הדעת תהיה להם הערה במה שיתברר להם, המילה יתברר מלשון ברירה, אוכל מפסולת, כשהכלי המברר לאדם זה השכל. נכון, אנחנו מבררים סוגיה. אנחנו לוקחים את האוכל וזורקים את הפסולת. גם ספר מסילת ישרים ככה מתחיל, נכון? לא רק פה, בפרק ד', אלא יתברר ויתאמת לאדם. נכון, האדם צריך להגיע לאמת מתוך שיעבור תהליך של ברירה. אז לשלמי הדעת תהיה להם הערה במה שיתברר להם, כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא זולת זה, זה מה שיחמידו אותו, זה מה שישפו לה וירצו אותו, ושאין רק גדול מחסרון השלמות והרחקה ממנו, ולכן הם התחילו לברר מהי השלמות, ואז כנה אחר שיתבהר זה אצלם ויתבהר להם כמו כן, היות האמצעים אליו, יש הגדרה של השלמות, ויש אמצעים שהם הכלי, הדרך להגיע לשלמות הזאת, כאן הרמח"ל לא מברר את כל הדרך, כן, הוא מברר את העיקרון רק. מהם האמצעים? וכמו כן היות האמצעים אליו, המעשים הטובים והמידות הטובות. כלומר, אם האידיאל זה דעת אלוקים, והדרך להגיע לדעת אלוקים זה תיקון הנפש ותיקון הגוף, התיקון המוסרי, המידות הטובות והתיקון הגופני, המעשים הטובים, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמית מאלה האמצעים. אם האדם רוצה להגיע לדבקות בהשם, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, והקדוש ברוך הוא אמר לנו שהדרך להגיע לחיים כולכם היום זה תיקון המידות ותיקון המעשים, תיקון הנפש ותיקון הגוף, ואף על פי שתיקון הנפש ותיקון הגוף הוא דורש מאמץ, הוא דורש אפילו לוותר על דברים, הוא דורש מחירים, היות וזאת הדרך היחידה להגיע לשלמות הדעת, אז האדם לא יהיה מוכן לוותר על זה. ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמית מלא האמצעים או להקל בהם, כי הוא יודע שאם הוא יקל או ימעט, הוא לא יגיע לאותה השלמות. או אם האמצעים האלה יהיו חלשים, אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא ייגרע מהם כפי מה שגרו הם בהשתדלותם. אז כגודל הגירעון, כך גודל חסרון ההצלחה. ונמצאים חסרי השלמות, משהו להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם, ולהחמיר בכל תנאי, כמובן המילה להחמיר צריכה פה דיוק, מה זה בדיוק להחמיר, נעזוב כרגע, ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר פנחסר מהם, מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. מדלג רגע לפסקה הבאה, והנה סוף המדרגה הנאי הנקראת יראת חטא. האדם ירא מלהיות חסר, שהיא מן המשובחות שבמדרגות, והוא שיהיה האדם ירא תמיד ודואג, פן ימצא בידו איזה שמץ חטא, שיעקבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. אולי כדאי כאן להעיר עוד איזה הערה לגבי שלמות הדעת ויראת חטא. מה זה להיות ירא מחיסרון? אני רוצה ללכת רגע למקום אחר וזה יכול לעזור לנו קצת. המשנה שנוהגים לומר בהלוויה זה הקווה הבן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים והיא אתה בא לידי עבירה. דמה אין באת אלן אתה הולך לפני מי אתה עדיד ליתן דין וחשבון. ועוד פעם חוזרים, דמה אין באת אלן אתה הולך. דם אין באת מטיפס רוחה, אלא אתה הולך למקום הפרימה ותולע וכו'. ושואל הארי הקדוש, ומביא את זה השם משמואל, למה צריך להגיד פעמיים, דם אין באת, אלא אתה הולך לפני מי? תגיד פעם אחת, דם אין באת מטיפס רוחה, אלא אתה הולך למקום הפרימה ותולע. למה צריך להגיד ברשע, דם אין באת, אלא אתה הולך לפני מי? ואחר כך עוד פעם, דם אין באת מטיפס רוחה. אומר השם משמואל דבר מופלא בשם הארי הקדוש. החלק הראשון של המשנה מדבר על מעלת האדם. דם מאין באת זה מצד הנשמה שלך. הנשמה שלך מאין הגיעה היא חצובה מתחת כיסא הכבוד. לאן אתה הולך? לחיי נצח לעולם הבא. אז החלק הראשון של המשנה בעצם מבטא את מעלתו, את שלמותו היותר שלמה שהאדם יכול להגיע אליה. אז מצד הנשמה, מצד המהות, מצד הייתי אומר העצמיות של האדם, דע מאין באת, מכיסא הכבוד באת. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא. עכשיו, מה עד לכאן האידיאל במהותו? האידיאל בטהרתו? האדם בעצמותו. זאת המהות שלו. עכשיו, איך זה מופיע במציאות? במציאות, הנשמה שחצובה מתחת כיסא הכבוד, היא הושמה בעולם הזה בטיפה סרוחה, בגוף. והדרך לתחיית המתים לעולם הבא, מי שיזכה לחיות, עוברת דרך בית הקברות, מקום אפר עם מוות עולה. זאת אומרת, האדם, שלמות הדעת שאדם יכול להגיע אליה, היא מדרגה תירת חטא במובן הזה שהוא ירא להיות חסר. מה זאת ירא להיות חסר? הוא ירא להיות אדם שלא מגלה את האלוהי העליון הזה דרכו. אולי להגן את זה בעוד איזה מקור שיכול יותר להסביר את זה. תפילת 18 מחולקת כידוע לשלושה סוגי ברכות. הראשונות ברכות השבח, האמצעיות ברכות הבקשה, והאחרונות ברכות ההודעה. בדרך כלל מה ההבנה הרגילה לגבי ברכות השבח? שברכות השבח בעצם באו לבטא כמה אלוהים גדול וכמה אנחנו אפסים. הקדוש ברוך הוא, אתה מגן אברהם, אתה מחיה מתים, אתה אל הקדוש. אומר הרב בעיניה, לא. שלושת ברכות השבח זה לא אלוהים כמה אתה גדול וכמה אנחנו כלום. אלא כמה אתה גדול וכמה מהגדלות הזאת שמת בתוכנו. ולכן גם אנחנו גדולים. ולכן אנחנו יראים מלהיות חסרים את הגדלות הזאת. תחילת עיני הברכות א'. ברכות ב', סליחה. אז הקדוש ברוך הוא, אתה גדול. אתה מגן אברהם, אנחנו שותפים איתך במגן אברהם. אתה מחיה המתים, וכל אחד מאיתנו כל יום, כל רגע, כל שנייה, מחיה על ידי נשמתו את הגוף המת שלו. ואנחנו קדושים בכל יום יעלילו חסלה. המשרה נקרא קדושים תהיו. אז אנחנו הקדושים שמעלילים אותך. אם כן, בשלושת ברכות השבח זה לא אלוהים, אתה גדול ואנחנו לא שווים כלום. אלוהים, אתה גדול ואת הגדלות הזאת שמת בנו. אז שאדם מגיע למדרגת שלמות דעת כזאת, שהוא ירא מלהיות חסר, ירא מלהחסיר את הגילוי האלוהי דרכו, את אדם מהעין באת לאן אתה הולך של השלב הראשון של מהות הנשמה, זה נקרא שלמי הדעת. אז, אדם, אז איך אדם כזה יכול להיות לא ירחת, לא ירח חיסרון? זאת מדרגה עליונה מאוד שלמי הדעת. זה הלשמה של הרמב״ם. זאת המדרגה העליונה. כן. זה עירת חטא במסיעת ישרים, שלפי דעות אחרות היא עירת הרוממות. שהאדם ירא מהרוממות האלוהית הנמצאת בו. לא ירא מהרוממות האלוהית שמחפשת אותך כמו איזה קגבה. אלא ירא מהרוממות האלוהית הנמצאת בתוכו, שאם הוא לא יחשוף אותה ולא יופיע אותה, לא יוציא אותה מהכוח אל הפועל. זהו ירא. לא, לא, לא. אומר שמואל, האם זה שלוש דרגות שהן לא תלויות בבחירה, אלא זה סגולה אנושית? לא. זה תלוי בבחירה. אם היינו שואלים את עצמנו מה המדרגה היותר אידיאלית של חיי תורה, אז לפי הרמח"ל, שלמי הדעת. מה זה שלמי הדעת? זה להיות אדם, להיות אדם שהשכל מנהל את החיים, השכל האלוקי מנהל את החיים, עד למדרגה הזאת שהוא ירא מלהיות חסר לגלות את הרוממות האלוהי דרכו. ולכן יראת חטא ויראת הרוממות, לפי חלק מהראשוני והאחרוני, זה בעצם אותה יראה. אני ירא מהחיסרון לא לגלות את הרוממות האלוהית שנמצאת בתוכי. שהוא? כל אחד מאיתנו אמור לעבור את התהליך. מההמון, להיות פחות, להיות שלם הדעת, כמה שניתן. בשלב הראשוני של החיי תורה, כמו שראינו ברמב״ם, זה בסדר, אבל אחר כך אמור האדם להתפתח. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד. לא. יכול להיות שיחידי סגולה יגלו את זה באופן שלם, אז בכל דרכך דהו, באופן שלם יגלו יחידי סגולה. אבל להיות שייך למדרגה הזאת ולגלות אותה באיזושהי מדרגה לפחות, את המדרגה הזאת, כל אחד מאיתנו חייב להיות שייך לאיזושהי מדרגה שבכל דרכך דהו. איזושהי מדרגה של המועיל ולא הערב. איזושהי מדרגה של שלמי הדעת. כל אחד מאיתנו שייך לזה. השאלה אם אנחנו יכולים לגלות את זה בשלמות או בחלקיות. בסדר, אבל לפחות אנחנו שייכים לזה. אדם שלא מכיר, בואו אני רוצה להגיד עוד משפט אחד. אדם שלא מכיר שיש בו רוממות אלוהית. הוא מזלזל בעצמו. לא מכבד מספיק את עצמו. לא עושה את עצמו כבד, הוא לא מבין עד כמה הוא כבד, עד כמה הקב"ה הוא סומך עליו שהוא יקליל הופעת האלוהי דרכו. איך האדם הזה יכול לגלות את המדרגות האלה שאנחנו מדברים עליהן? הוא לא מכיר בכלל בערך עצמו. הרב כותב במאמר הדור, כותב בכמה מקומות, גם באורות, שהבעיה הגדולה של עם ישראל כשהוא חוזר לארצו, זה שהוא לא מכיר בכלל בערכו. שאנחנו בני מלאכים ואנחנו כעבדים מזולזלים ההולכים על הארץ, כך הוא קורא לזה. כשהעבד לא מכיר שהוא בן מלך, זאת הבעיה יותר חמורה, שאין לו ציפייה מעצמו בכלל לגלות את המלכות הזאת. אז אנחנו שייכים למדרגה הזאת של שלמי הדעת. כן. שזה התפקיד שלהם. אבל זה סוד ההנהגה האלוקית. כל אחד מאיתנו צריך להיות שלם הדעת. כל אחד מאיתנו צריך להיות במועיל. כל אחד מאיתנו צריך להיות בכל דרכי חדאיהו. כל אחד מאיתנו צריך להיות העולם שמעל השמש, שמיר את העולם שמתחת לשמש. אבל יש מספיק מתנדבים למפלגה, כמו שאמרנו אז, של הפחותים ושל ההמון, של הערב, של הרגש והחוש. כל אחד צריך לשאוף כמה שהוא מסוגל. בסדר? כמובן אני מסכים שיש גם סוג של מתנת שמיים בזה, אבל בוודאי כל אחד מאיתנו מסוגל לזה. באופן פוטנציאלי. הלאה, אחלה פחותים. מדרגה השנייה, עמודה השמאלית בצד שמאל. עמודה השמאלית, סליחה, הפסקה השלישית. אחלה פחותים מאלה, עכשיו שימו לב, תהיה ההערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. זה הכבוד של האדם בגן עדן בעולם הבא, או בעולם הזה, אם קוראים לו רב, והם נושקים לו את היד, וקמים לפניו וכו'. אך לפחותים אלה תהיה הערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר מתאבים לו. אז הייתי אומר ככה, המדרגה הנועה של שלמי הדעת היא מדרגה אלוהית. המדרגה השנייה של הכבוד היא מדרגה, נקרא לזה נפשית. הייתי אומר מדרגה אנושית, כי האדם, היצר הכי בסיסי, הכי אלמנטרי בנפש האדם, זה היותו כבד, היותו שוקל משהו, היותו שווה, היותו מוערך. למה האדם כל כך מחפש פרגון, ולמה הוא כך נעלב מביקורת, ולמה בדור שלנו היחצנות תופסת כל כך מקום מרכזי? כי יש נטייה בסיסית בנפש האדם להבין את עצמך ולהרגיש את עצמך כאדם שיש לו משמעות. אתה כבד, אתה שוקל, יש לך ערך. אז הייתי אומר ככה, הממד של שלמי הדעת זה הממד האלוהי, יראת הרוממות המתגלה, הרוממות האלוהית המתגלה באדם. המדרגה השנייה, מדרגת הכבוד, היא המדרגה האנושית, הנטייה הנפשית הבסיסית של הכבוד האנושי. אך לפחותים אלה תהיה הערה לפי הבחנתם, והוא לפי עניין הכבוד אשר מתאבים לו, וזה כי פשוט אצל כל בעל דעת שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי של העולם הבא, אלא לפי המעשים, ולכן הוא רוצה כמה יותר להיות כבד, כבוד, בעולם הבא, ושלא יתרומם שם אלא מישהו רב המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים הוא יהיה שפל, וכולי וכולי, נדלג על ההמשך, העיקרון הוא ברור, אז הממד הראשון שלמי הדעת זה הממד האלוהי, הממד השלישי, הממד השני, הכבוד, זה הממד, הייתי אומר, האנושי, שזה בסיס הנטייה הנפשית. והמדרגה השלישית, בעמוד 88, אני מקווה שזה מצולם פה, כן, עמוד 88, עמודה אמצעית לפני הסוף, קטע שני, החיירה לכל ההמון, הנה הוא בעניין השכר ועונש עצמה. רבותיי, בואו רגע נסביר דוגמה הכי פשוטה. האם גם חתול מבין שכר ועונש? כן. אם אתה תעשה מיהו, תקבל חלב. לא תעשה מיהו, תקבל מכה עם המקל. אז הייתי אומר ככה, המדרגה הראשונה של שלמי הדת היא מדרגה אלוהית. המדרגה השנייה של הכבוד היא מדרגה אנושית. לבעלי חיים אין כבוד. המדרגה השלישית של ההמון היא מדרגת הגוף, היא מדרגת החיה שבאדם. השכר והעונש, כלומר, אדם יכול לחיות חיי תורה שלמים, שמה שמעות זה שכר ועונש, אבל שכר ועונש זה גם פונקציה חייתית. חיית האדם שבאדם שייך לשכר ועונש. כמו בעל חיים ששייך לשכר ועונש. האדם שבאדם שייך לכבוד. האלוהי שבאדם שייך לשלמות הדעת. לכן מדרגת ההמון, החיירה לכל ההמון שהוא מונע מהחושים והרגשות. מה אני מרגיש, מה אני חש. אני רוצה להרגיש ולחוש טוב, לא רוצה להרגיש ולחוש רע. החיירה לכל ההמון, הנה הוא בינן השכר ועונש עצמה. בירות עומק הדין עד איכן מגיע, ואף אדם, אף בעל חי לא רוצה לקבל עונש, פה או במקום אחר, אשר באמת ראו להזדעזע ולהתחרה תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין, הוא מזדק לפני בורו, באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר, קטן או גדול. אז הרמב״ם שאמר שמי מועיל, מערב אל המועיל, או מי לא לשמה לשמה, או מי אינטרס אל המעלה האלוהית, הרמח"ל מפרט את זה קצת יותר, אומר מהזהירות אל הזוהר, הזהירות הראשונה זה אל תיפגע, זה שכר ועונש, לא רוצה להינזק, זה הממד החייתי שבאדם, הזהירות השנייה כבר יותר בעלת מעלה, זה כבר הממד האנושי, שזה הכבוד שלו, הכובד, המשקל הנפשי שלו, והמדרגה השלישית שהיא מדרגה אלוהית זה כבר הזוהר, זה כבר ההכרה האלוהית של שלמי הדעת, שאם הרומות האלוהית כל כך נמצאת בי, איך אני יכול לא, איך אני יכול לא לגלות אותה? שיעורי בית, חייבים לכתוב, בלי נדע אולי נצא את זה מחר, אם נספיק, את כל הפסיפס הזה של מדרגות מדרגות בחיי תורה, אנחנו נגלה, אני חושב שאחת השנים עשינו את זה, נגלה שיש לפחות בין 10 ל-15 מדרגות של חיי תורה. המדרגה האידיאלית היא ברורה. בכל דרך אחד היהו, העולם שמעל השמש שמיר מתחת לשמש, השכל האלוהי, המעלה, שלמי הדעת, עירת הרוממות, או עירת חטא לפי הרמח"ל וכו'. אבל עד שמגיעים למדרגה הזאת, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות. רבותיי, ברור? מה? היום היה שני שיעורים פשוטים. יופי. מחר אנחנו, בעזרת השם, לומדים כמה פסקאות בכתבי הרב, ובזה נסיים את סוגיית חיי תורה, בעזרת השם. חזקו וימצאו. יום שלישי בשעה 3, רק שנייה, יום שלישי, שאלו אותי חבר'ה, שנייה אחת. יום שלישי בשעה 3 הסיום, אתם אחראים על כיבוד, דני גם יעזור לכם, אביב, אתה ודני אחראים על הכיבוד, בסדר? אתה ודני אחראים על הכיבוד, כל אחד מחויב, רק אם הוא רוצה, קופים אותה שמה רוצה, אני מחויב להגיד כמה מילים על מה שעבר איתו השנה בכלל ובשיעור הזה בפרט, בלי הספדים אני מבקש, בסדר? מה עבר עליו? בסדר? מי שרוצה לכתוב גם טוב, מי שרוצה בעל פה גם טוב, מי שרוצה לדבר, לא חייבים כולם. בשעה 3 ביום שלישי בעזרת השם.